מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך, ובעזרת השם, החודש הזה גם כן חודש טוב ומבורך. נאמר כמה מילים, דברי חיזוק ודברי תורה לעילוי נפש רוח הנשמה של מורחי, מרן ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז, בן מרמת מיכם סנה, לבית מזוז, הרני כפרת משכבו, זכותו תעמוד לנו ולכם כל ישראל. קראנו אתמול בפרשה בספר שני, החודש הזה לכם ראש חודשים. תקנו לנו רבותינו בשבוע שלפני ראש חודש, ניסן, קוראים את הפרשת החודש הזה לכם, שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבנו להגיד לעם ישראל שיתכוננו בשביל קורבן פסח, שבועיים מראש. לכאורה, למה אנחנו רואים את זה עכשיו? אין לנו בית המקדש, אסור לנו להיכנס להר הבית, אין לנו קורבן פסח, אנחנו נסיים בגלות. אבל חכמים מתקנים לנו את זה, שנחיה באמונה שהקדוש ברוך הוא עומד לגאול אותנו. הקדוש ברוך הוא עומד להביא לנו את המשיח, לבנות לנו את בית המקדש. אנחנו לא מתייאשים אף פעם. עבר מזמן חורבן בית המקדש 1950 שנה, לא. גם כאשר יתמהמה, אני מחכה לו. מחכים, ואנחנו בטוחים שהמשיח יגיע. צריכים להתכונן. ישאלו אותנו, ציפית לישועה? כן, רבונו של עולם. הנה בשבוע שלפני, ראש חודש ניסן, קראנו, החודש הזה לכם ראש חודש. בעזרת השם, נזכה ונראה הרבה תשועות וגאולה. גם בברכת הלבנה, רבותינו שיקנו לנו נוסח כזה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, כמו שהלבנה מתחדשת מחודש לחודש, גם עם ישראל עומדים להתחדש. הגיע היום, ולא רחוק. נזכי בעזרת השם. יש לנו גם ברכת האילנות. חכמים תקנו מראש חודש ניסן. אנחנו רואים את האילנות מתחדשים, פורחים, פרחים, סימן לפירות חדשים. מברכים את הקדוש ברוך הוא שברא, שלא חיסר בעולמו כלום. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לא רק בעולם הבא להנות, אלא גם בעולם הזה להנות. סימן של התחדשות. עם ישראל לא שוקע ולא נופל. תמיד מאמינים בקדוש ברוך הוא. סבוני גם סבבוני. בשם השם כי המילם, בעזרת השם יתברך, שנזכה להרבה תשועות לחודש הזה. עניין חשוב בחודש הזה, למרות שהצדקה חובה על כל יהודי במשך כל השנה, רבותינו תקנו קמחא דפסחא, מנהג קדום מזמן רבותינו חכמי הגמרא, בשביל לתת לעניים קמחא דפסחא. בעבר היו נותנים להם קמח, קמח שמור, זה יקר, לא קמח רגיל שאתה יכול לקנות אותו מכל מקום. קמח שמור, קשה לפסח, יקר, העניים אין באפשרותם לקנות. לכן היו מחלקים להם קמח. בעבר היו עופים את המצות כל אחד בבית שלו. אז חסר להם קמח, נותנים להם קמח. לזה קוראים, לזה קמחא דפסחא. היום, במקום לתת קמח, היום נותנים כסף. כל אחד, כל עני יראה מה שחסר לו, יוכל לקנות בכסף הזה, יין, בגדים לחג, ירקות, בשר, כל מה שחסר לו. והלכה אומרת, אפילו שתלמידי חכמים פטורים ממס, אבל בקמחא דפסחא כולם חייבים, כולם צריכים לתת. מי שיש לו יותר, חייב לתת יותר. מי שיש לו פחות, ייתן גם פחות, אבל חייבים לתת. כולם צריכים לתת קמחא דפסחא. כולנו. קוראים בליל פסח. כל דכפין ייתי ויכול. כל דשרך ייתי ויפסח. אבל זה לא קל. זה לא פשוט. הבתים שלנו לא גדולים ענקים כמו של פעם. ואדם לא יוכל להכניס לבית. כל אחד. אולי זה לא מתאים. משפחה, אישה, ילדים, בנות. אי אפשר להכניס כל אחד ואחד. ולכן, בדורות האחרונים נותנים כסף, ועני יוכל להשתמש בכסף הזה. אנחנו אומרים, כל דכפין ייתי ויכול, כל דשרך ייתי ויפסח. סבירו ומפרשים, מה כפל ללשון? יש מישהו רעב? אין לו מה לאכול. אנחנו אומרים, כל דכפין ייתי ויכול, יבוא ויוכל. יש מישהו, יש לו מה לאכול, אבל מה? בשביל הוצאות של פסח, הוצאות מרובות, כל דשרך צריך לא עוד הוצאות בשביל פסח, ייתה ויפסח. מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, היה בא לבית המדרש, ומתרים את הבחורים למצווה הזאת, להרגיל את הבחורים בנתינה, זה הרגל. מי שיתרגל לפתוח את היד ולתת, מחר בעזרת השם הוא יהיה עשיר, הוא ייתן. מי שהיום לא יתרגל לתת, ידו כמוצא, ידו סגורה, מחר גם כאשר יש לו מיליונים, היא קשה לו לתת. אמרנו שישיבה חניך את הבחורים לתת, והיה אומר להם, מי שיתרום לקמחא דפסחא 200 שקל, הוא יברך אותו ברכה אישית. היו התלמידים מתקשרים להורים שלהם, נו אבא, נו הזדמנות, נזכה לקבל ברכה ממרן ראש הישיבה. והיו מביאים, ברוך השם, זכותו תעמוד לנו ולכם מכל ישראל. מנהג שבא, לא היו מכניסים אורחים. והסיבה שלהם פעם אחת קרה שנכנס אורח רוצח. הוא הרג את כל המשפחה. ראה אותם שתו, שיכורים, ואז הוא הרג אותם. לכן היה מנהג כזה בשבת. לא היו מכניסים אורחים. מורנו הרב, הגאון הגדול, רבי שאול הכהן, לפני כ-200 שנה, היה רב של ג'רבה, ומצא בבית הכנסת יהודי אחד עני, שבא אולי מעיר אחרת, אף אחד לא מכיר אותו, חיכה שמישהו שיקח אותו לבית. כפי המנהג, אף אחד לא לקח אותו לבית. ראה רבי שאול את העני הזה, אמר לו, בוא איתי לבית. שמח העני, יש מי שאוסף אותו לבית, ומי? רב העיר, רבי שאול כהן. בבית הייתה מהומה, מה זה? מנהג שלנו שלא לקבל, לא להכניס אורחים. אולי אם הוא לא ייכנס, אני לא ייכנס. עמד עליהם וביטל את המנהג הזה. זה מובן לאהבה בבישאול הכהן, הוא זכה, הוא כתב בהקדמה שלו לספרים הרבים שלו, הרצון של אותה מוש התורה, מפי ומפי זרע זרעי, עד העולם, עד היום, מאותו התקופה עד היום, יש כ-10 דורות. רבן ראש הישיבה אומר, אני מכיר את ה-10 דורות האלה, היא זכה שכולם, כל בנייך למודי השם, זכה, ביקש תפילה מכל הלב. תפילתו התקבלה. בדור הקודם היה רבה של ג'רבה, רבי משה זקן מזוז, זכר צדיק לברכה. אז שאל לפני פסח, נו, מה עם קמחא דפסחא? מה חילקתם לעניים? אמרו לו, רבנו, מורנו, קופה ריקה, אין בה מה לתת לעניים תוספת בשביל פסח. אמר להם, אני עכשיו הולך ללוות כסף מאיזה ערבי, ואני אתן לו משכון את בית הכנסת העתיק, שיש אומרים שהוא מזמן בית ראשון, עד היום קיים. לגריבה, אני אמשכן את בית הכנסת הזה בשביל לקחת כסף לחלק לעניים. שמעו ועד הקהילה, עד כדי כך, הרב מוכן למשכן את בית הכנסת הזה, זאת אומרת, יכול להיות שמחר ערבים, אם לא נשלם, יקחו את בית הכנסת הזה, עשו אותו מסגד, עד כדי כך, מה להם כן, עד כדי כך. המילים האלה העירו אותם, השתדלו, התפזרו, התאספו בכל בית ובית ואספו כסף ונתנו לעניים. המנהג שלנו, כאשר אומרים הלחמה עניה, לוקחים את הקערה, מסובבים אותה על ראש המסובים. כולם מסתופפים להיכנס מתחת הקערה החשובה שיש בה את כל מה שצריך בשביל הלילה. מסובבים, מסובבים, עד שגומרים את הקטע של הלחמה עניה. מרן ורחמים חיה חוויתה כהן זכר צדיק לברכה רבו של אבי מורי מסביב בהגדה שלו מגיד דבריו ליעקב שם המסביב את טעם של הסיבה הזאת אומר העניים לכאורה מתביישים אנחנו נמצאים אורחים בבית לא שלנו ולכן להסיר מהם את הבושה מראים להם את הקערה מסתובבת, מראים להם זה גלגל שחוזר בעולם. היום אתה עני, השנה הבאה תהיה עשיר, אל תדאג, אל תתבייש. תרגיש בבית הזה כמו הבית שלך. זה טעם שכתב אותו מורנו הרב. סיפור שסיפר רב שבתאי יהודה לויץ, זכר צדיק לברכה. נפטר לפני כ-20 שנה. בזמנו היינו מביאים אותו לישיבה מדי פעם לתת שיחות מוסר לבחורים. היה מחזק בשיחות מוסר החזקים שלו. כאן מביא סיפור שהוא סיפר והוא אומר, תשמעו עובדה שלא סיפרתיה מעולם ברבים. אני קורא את הלשון שלו. רבה של ירושלים בדור הקודם, היה גאון נורא רבי שמואל סלנט. זכר צדיק לברכה, הוא היה רבה של ירושלים לעדת אחינו אשכנזים. הוא ניהל את העיר בחוכמה רבה עשרות שנים. הוא היה פיקח וחכם הראשים. כידוע, בתקופה מסוימת החלו לבנות מקווה חדש, דבר שהיה נחוץ מאוד בירושלים אז. לא היה משרד הדת שיעזור במקוואות, לא היו הרבה תושבים בשביל שיתרמו, כולם היו חיים בעניות גדולה מאוד, וירושלים מתרחבת, היו זקוקים לבנות עוד מקווה, אך לא יכלו לממן את השלמתו. תושבים ירושלים כידוע היו עניים מאודים, והפרוטות שנתרמו על ידם לא הספיקו להשלמת המקווה. יום אחד, לפתע, למש רבי שמואל סלנטת מעילו, נטל את מקלו, והודיע לבני ביתו כי הולך הוא לגביר המפורסם ויטנברג, להשפיע עליו שיתרום מהונו לבניית המקווה. בעיני בני המשפחה והעסקנים, הייתה זו הליכה תמוהה, כי העשיר ויטנברג ידוע היה כחמצן נורא. לכן לא היה להם ספק שהרב מחלה את כוחותיו להריק. רבותיי, אתם יודעים מה זה קמצנות בטבע? זו מחלה קשה מאוד. יש אנשים קמצנים גם על עצמם. הם לא מוכנים לקנות לעצמם דבר שלא צריך ולא, אלא ויעזבו לאחרים חילם. כל שכן לתת לאחרים. וכאן הוא מסביר הרב. הוא אומר, כמו למשל, אדם לא מסוגל לחתוך לעצמו אצבע. ככה קמצן חש, אם מוצא כסף מכיסו, אינו מסוגל. הוא מסכן מאוד, חולה מאוד, מחלה קשה. העסקנים ובני הבית לא אמרו מילה לרבי שמואל סלנט. התעטפו בשתיקה. אבל רצה ללכת, שילך, שינסה את מזלו. הרב יצא לדרכו, הוא נכנס לביתו של הגביר שקיבל אותו בכבוד גדול. אבא של ירושלים התיישב על אחת הכוסאות, הציע לפניו את בקשת התרומה לבניית מקווה טהרה. אתם מבינים, מי שלוקה במחלת קמצנות, גם הוא מבין את נחיצות העניין של המקווה, גם אם יושב לפניו רבה של ירושלים ומטעים לו את קדושת המצווה, קשה לו להתגבר על עצמו. כשסיים הרב לארצות דבריו, השתרר שקט מוחלט. ויטנברג לא קם ולא זע ממקומו, ישב בשקט. רבה של ירושלים, הוא היה יהודי חרדי, הוא היה יהודי, יודע מה זה עולם הבא, יודע מה זה ערך של מקווה, אבל מסכן, הוא חולה במחלה של הוא יכול להוציא כסף. לפתע, פתח ויטנברג את פה ושאל, סקרן אני לדעת, כבוד הרב שליטה. הרי אין חכם ונבון כמוך בירושלים עיר הקודש. ואם כן, איך הרב מתנהג לכאורה בדרך של שטות? בדרך של שטות. לבוא אליי לבקש כסף עבור המקווה. כאשר כל העסקנים יודעים שאני לא תורם מאומה, גם לאנשים החשובים ביותר. הרב מבין שגם למקווה לא ייתן פרוטה שחוקה, אם כן נשים מערב טרח עד לפה. אחז רבי שמואל סלנט במטהו, היה הולך עם מקל, עם משענת, הביט עליו ואמר, אני אסביר, דע לך, כי יום יבוא ותמות. תבוא לקבורה, כמו כל שאר היהודים, שם יוכלו התולעים את בשרך. הגוף ירקב ויעלה עליו ריקבון גדול ונורא. תעמוד לדין בשמיים כמו כל יהודי. הרי ככה כתוב במשנה. דע לפני מי אתה עתיד לתין דין וחשבון לפני מלך מלכם מלכים הקדוש ברוך הוא. אחת השאלות שישאלו אותך שם, מדוע לא סייעת בבניית המקווה וכתוצאה מכך נחלשה הטהרה בעם ישראל? אתה בוודאי תמהר להשיב להגנתך, לא תרמתי כי לא ביקשו ממני. אנשים כבר פסקו לנקוש בדלתי. לכן, לשם כך באתי לביתך. הגביה בשמואל סלנט את כולו ברעדה. נכנסתי לכאן לבקש ממך כסף. ובכן, לשלול ממך את האפשרות של התשובה הזאת. שגם אפשרות של מענה כזה בבית דין של מעלה לא תישאר בידך. בשביל זה באתי. ידעתי שאתה לא תתן כלום. ידעתי שגם בעבר לא נתת כלום. אבל מה? תוכל בשביל השאלה של המקווה לענות לא באו לבקש ממני, לכן באתי לבקש כדי שלא תהיה לך תשובה כזאת. מילים חריפות מאוד, מי יוכל להגיד אותם? אם לא רבי שמואל סלנט, עם כל הכוח והתעוזה שלו. לפתע ויטנברג התחיל להזדעזע בכל גופו. פשוט מאוד עשירים שוכחים דבר אחד, שיגיע היום יצאו מהעולם הזה ולא ייקחו ממנו מאומה. כאן רבי שמואל סלנט חידד לו את הידיעה הזאת שהיה צריך לדעת. אמר לרבה של ירושלים, במטרותה מנייכו, בבקשה ממך, קח את המפתחות של הקופה, תיקח מה שאתה רוצה, אני לא מסוגל לתת, אבל דבריך צודקים. ובכן, קח את המפתחות של הכספת שלי, תיקח מה שאתה רוצה. כל כך, אבל, בבקשה, אני לא אראה בעיניי. אני לא אראה בעיניי. אתם שומעים? כך, אבל אני לא אראה. כל כך גדולה הייתה קמצנותו הטבעית, שגם כאשר החליט לתת, לא יכול היה לראות זאת בעיניו. הרב חסה כי בקשתו, קיבל ממנו את המפתחות של הכספת, הלך לכספת, מלאה, ערימות של שטרות. לקח הרב הכסף מה שצריך להשלים את המקווה. כאן כותב, מפי השמועה למדנו כי מאותו רגע ואילך חלו בקרבו שינויים. נפרץ סדק בחומת הקמצנות. אינטיינה זו הראשונה סייעה בידו להיחלץ מהקמצנות. מקרה זה היה פתחו של מחט שבסופו של תהליך התרחב עד שנהיה לפתחו של עולם, ומאותה עת השתנה הגביר הזה ויטנברג והיה לנדבן גדול. בירושלים קיימת שכונה על שמו בשם בתי ויטנברג, בה מצאו שיקון חינם עניי ירושלים, יראי השם, מבני היישוב הישן. זכה איש זה באחרית ימיו לעשות חיל במעשיו, לגנוז זכויות לעולם הבא ולהיות דוגמה לרבים בנדיבות לב. זה הסיפור, מוסר גדול בשבילנו. רבותינו אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, יש לי שבעה שלי, יש לך שבעה שלך, שבעה שלי, הגר, היתום, האלמנה, הלוי, כל העניים האלה, יש לך שבעה שלך. אתה תפרנס את השבעה שלי, אני אפרנס את השבעה שלך. אתה תשמח את השבעה שלי, אני אשמח את השבעה שלך. מי שרוצה לזכות, לזכות, שיהיה לו חיים טובים, חג שמח. יפתח את ליבו, יפתח את ידו, ודזקת הציל ממוות. במיוחד, בזמן הזה, טילים נשפחים בכל מקום. ערב ובוקר וצהריים, אנחנו רואים בחוש, איך הקדוש ברוך הוא שמע אותנו. יהודי אחד סיפר לי, אמר לי באחד הערוצים של אחינו הטועים, שקוראים לעצמם חילונים, הודיעו שכמה בני נוער אמרו, אנחנו רואים שיש אלוקים. איך זה יכול להיות? טיל נפל, רסיס נפל במקום של גויים, כמה שמות עשה. ואצלנו נופלים יום, 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 יום. ברוך השם, עין השם אל ירא אב. זה מראה שיש אלוקים, שהוא מבדיל בין עם ישראל ובין שונאי ישראל. למה יעלימו מאיתנו הדבר הזה שיש אלוקים? אמרו לנו, כן, כל אחד יעשה דמוקרטיה, תעשה מה שאתה רוצה. לא נכון. למה יעלימו מאיתנו הדבר הזה? יהיה רצון שנזכה שיתקיים בנו הפסוק, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, בקלות ובנחת, אמין כי נהיה רצון. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך כל קהל השומעים בערוץ החרדי שלנו, קול ברמה, בכל מה שכותבים, נותנים בגיליונות האלה, ומכניסים לעצמם את החובה לתת. הקדוש ברוך הוא נתן לך, השם יתברך נתן לנו שתי ידיים, יד מקבלת ויד נותנת, יד מקבלת 100%, יד נותנת רק 10%, הקדוש ברוך הוא מבקש. בזכות הצדקה נזכה להבטחה של הקדוש ברוך הוא, ציון במשפט תיפדה וישביה בצדקה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ראש חודש טוב ומבורך, אמן ואמן.